טוב, שלום וברכה, ממשיכים הסדרה שלנו בנושא של גוף נפש. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היום נדבר על נושא של נוער בסיכון, שיש בארץ הרבה מאוד בני נוער שהם בלי מסגרת חינוכית. זו תופעה מפחידה, מדובר במספר כמו 400 אלף כל שנה. אפשר לסגור הדלת. מדובר בכל שנה במאות, אולי אלפי נוער, לנוער שנזרקים ממסגרות חינוכיות, מסתובבים ברחובות, וזה מקום לזנות, לסמים, לאלכוהול, לאלימות, לכל מה שתרצו, וזה נקרא נוער בסיכון. ואנחנו מדברים ברקע במדינתנו הקדושה על 500 אנשים שמתאבדים כל שנה, רובם בני נוער. מדברים על מציאות של כשריכוז, 10% מילדי ישראל לוקחים ריטלין, אלימות הולכת וגוברת, גירושים קשים, אמוציונליים או בפועל, בין בני זוג, כלומר מצב לא טוב. ואנחנו צריכים לחשוב, עוד פעם לראות מהמקום שאני פסיכיאטר, זאת אומרת, מקום שאני רואה שהכלים האלה גוף נפש עובדים בטיפול, אז למה לא להכניס את זה במערכת החינוך? וזה בגלל שהתופעה הזאת מאוד מאוד מדהיגה, היא בעצם הבסיס להמון המון קושי בחברה שלנו, כן? המון המון קושי, ונראה את זה יותר אצל העולים חדשים למשל, או אצל בעולם החרדי. זה בכלל מצב, אפשר להגיד, קטסטרופלי, רק שלא מדברים על זה, לא מדברים. אצל עולים חדשים שיש המון ציפיות, וההורים לא בדיוק דתיים, אבל רוצים שהילדים ילמדו ממ"ד כזה, ולאט לאט הוא לא שמע, הוא לא הולך בקצב, ואז הוא נזרק, ואז הוא מוצא את עצמו בלי שום מסגרת. ואנחנו צריכים להכיר את התופעה הזאת. אני חושב שבעיקר היא שלנו, היא התופעה שלנו. בכל הסתכלות אנחנו צריכים תמיד לבדוק, נגיד בנושא ביטחוני, למה יש טרור? כי יש סביבה תומכת לטרור, זה מה שחשוב. מה הסביבה התומכת של הנוער בסיכון? הנשירה הגלויה. הרבה מאוד, 25 אלף בני נוער מהציבור הדתי-לאומי יוצאים ממסגרות כל הזמן, כל שנה. 50 אלף נשירה סמויה. כלומר, מה זה נשירה סמויה? זה הבסיס של נשירה גלויה. אם כן, יש נוער בסיכון, נשירה גלויה, נשירה סמויה. מה זה נשירה סמויה? בחור נמצא, אבל מעשן סמים. כאילו, הוא נמצא ולא נמצא. מה זה הוא נמצא? אז בעצם אין הבדל בסוף בין נוער בסיכון לבין נשירה סמויה. זה אותו דבר. ובזה אנחנו החיים. האחריות שלנו כעובדי השם, כאנשים שרוצים לעבוד את השם. אנחנו רוצים לקחת אחריות על כל אחד ואחד, וזה אומר שאפשר להסתובב בשכונות הכי טובות, עם אנשים הכי, משפחות הכי טובות, בערב שבת, ולראות שם בני נוער שמעשן ומסתובב לו בערב שבת, וטוב לו. וזה בריטורנו, וזה בתל אביב, הרבה הרבה מאוד דקלשים, הרבה מאוד אנשים שהיו דתיים. תופעה שאנחנו צריכים לשים את העין אליה כדי לטפל בה, לא כדי חזו שהוא מדבר דברים רעים, אנחנו באנו לדבר דברים טובים. ומאיפה זה בא? מאיפה זה בא הדבר הזה? יש מאמר של הרב קוק, יש הרבה מאמרים של הרב קוק על נשמות דתוהו, נשמות גדולות, נשמות של הדור. אנחנו נקרא ביחד, אני חושב שאם נלמד פעם ארפילי תואר, שזה בשמונה הקבצים, זה הקובץ ב', כל מאמר שמה זה ספר, זה שיעור, זה מדהים. כשהכנתי את השיעור הזה, אני תמיד כותב דף מקורות, ואז אני כותב ליד מה אני רוצה להגיד לכם, ליד המקורות. ופה לא המקום לכתוב פשוט, מרוב שזה נושא עשיר כזה. אז תראו את הפסקה הזאת, הפסקאות באמת רבו, איזה פסקה תבוא, כי כל פסקה היא מדהימה, אבל הפסקה שזהו. תראו, מפני שהציור של גדולת האור האלוקי גדול מאוד בפנימיות הנשמות של דור האחרון של עקבית הדמשיכה. הרב קוק הולך להסביר לנו עכשיו, קודם כל תיאור. אתה יודע למה יש כפירה? אתה יודע למה יש בעיטה בקודש? אתה יודע למה יש לא רק בעיטה בקודש, אלא בעיטה בכלל? למה בועטים בהורים, בכל הערכים, בארץ ישראל? כן, אתה יודע מאיפה זה בא הדבר הזה? זה בא כי הנשמות האלה הן גדולות, ענקיות, הן צמאות לאור גדול מאוד, ובפנימיותם הנשמות של הדור האחרון הם דור דור הם בעיקר צמאות לאור גדול. זה המצב של הנשמות של דור האחרון של עקבתא דמשיחא, כלומר של הדור שלנו, במידה כזו שאין להן עדיין הסתגלות איך מנהיגים את החיים המעשיים על פי גודל עליון כזה. שליחה כזה גודל, אתה נביא, אבל אתה צריך להקשיב לאבא ואמא עכשיו. אתה צריך לזה, אומרים לך, תשים, אני רוצה ללמוד בלי נעליים, תשים בבית ספר הזה עם נעל. אבל אני, תעזוב אותי, אני רוצה, די. כאילו, משהו לא הולך, והמוסד החינוכי הכי נכשל היום זה התיכון. עד שהיום, ברוך השם, יש הרבה מאוד תיכונים חדשים כאלה, של המון סביבתי וחקלאי, אבל סך הכל, למוסד מאוד מאוד, זה, אתם מבינים מה זה ש... 170 אלף בני נוער צריכים טיפול נפשי. 12 אלף רק מקבלים טיפול נפשי. זה מספר מפחיד. תקשיבו טוב, 170 אלף. זאת אומרת, אנשים מסתובבים עם פצעים אדירים של טראומה, רבע מבני נוער עברו פגיעות מיניות. 25%. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשים שמסתובבים עם פצע פתוח, ואין טיפול. אין טיפול, וזה לא גם בילדין בתוך המערכת. אז תראו מה שומר הרב. הוא מדבר על זה שבמידה כזה שאין להם הסתגלות לנשמות הגדולות, להניג את עצמם, בחיים המעשים, לפי גודל העליון כזה, אז באה הכפירה והדלדול הרוחני שדומה לחורבן. מה זה חורבן? חורבן זה אדם שחי עם מוח ימין, כל הזמן רוצה ציור, רוצה, תן לי יצירה, תן לי גוף נפש, תן לי חוויה, תן לי תפילה. הם נשמות שרוצות תפילה. אבל כל הזמן נותנים להם להצליח במתמטיקה. הדבר הכי חשוב, להצליח... כן, 5 יחידות במתמטיקה, זה הדבר הכי חשוב. אבל בעצם הם חנוכות. אז בפורים, אנחנו יוצאים מפורים עכשיו, אז בפורים אומר הרב לוריה, כל שנה אנחנו עושים ריסט. למה עושים ריסט? כי בפורים אנחנו עושים את זה, כן, מה זה להשתכר? זה לעשות ריסט, זאת אומרת, לעשות חורבן, את החורבן הזה שהוא מדבר, עושים אותו. אבל זה באופן כזה שאתה יוזם את החורבן, ומה אתה עושה כשאתה יוזם את החורבן? אתה מבטל את מוח שמאל, אתה מכניס יין, אתה מוציא סוד, זאת אומרת שיש גילוי של רק מוח ימי. ואז בחוץ לארץ הפוסקים טענו שאסור להתחפש ואסור להשתכר ואסור, ונכון, כי בחוץ לארץ אין מדמה. אבל בארץ ישראל, שאווירת ארץ ישראל מחכימה, אז כל הבחינה של ארץ ישראל זה פורים. מה זאת אומרת? אנחנו צריכים באמת, כולנו להיות בתוך פורים. כי מה קורה בפורים? אתה עושה ריסט. אתה מוחק את מוח שמאל ואתה מתחיל מההתחלה. כמו אדם שטובל במקווה, כעובר בין יומו ובא לאור העולם, זהו, פעם ראשונה, כל בוקר. כל בוקר אדם טובל וזהו מופיע, הופעה חדשה. כן? אז לפי הדבר הזה, אנחנו צריכים גם לעשות את זה בחיים שלנו. כן? לא צריך להשתכר, אפילו אסור להשתכר. ונשים, למשל, בפורים לא צריכות להשתכר בשביל זה, הם כל הזמן, הם חיים שם. מה זה אישה? כל הזמן היא חיה בהתחדשות הזאת של החורבן בנייה, חורבן בנייה. אז בפורים אנחנו עוסקים בזה. אומר הרב קוק, כשזה נעשה בצורה כמו שזה היום, זה בעיה, זה חורבן, שאנחנו רואים אותו בדורנו. אבל עכשיו הוא ייתן לנו דרך טיפול. זה לא קלאס, לפעמים יש פסקאות שאין מה הפתרון, כן? לא יודעים מה הפתרון. לפעמים יש ספרים עבים כאלה על אלימות במשפחה, ואין בסוף, בסוף הספר יש שתי דפים על מה עושים בדרך כלל, אבל זה כזה חיצוני, לנסות להוציא את האישה מבעל מכה וכל מיני דברים כאלה. זה דבר, רגע, אבל אתה הפחדת אותי, הכנסת לי את כל הדבר הזה שנקרא צימאון לדעת איך מטפלים. אז הוא אומר, יש דרך רפואה, ורק להרבות כלים, כלומר, הסברות, תוכניות, המועילות, לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי הרתו היותר עליונה. מה אנחנו צריכים עכשיו? כלים, אבל כלים ששייכים להנהגה העליונה של הנשמות הגדולות האלה. מה הם הכלים האלה? כלים האלה הם צריכים שתי קריטריונים. כדי לדעת מה הם הכלים שצריך להשתמש במערכת החינוך או בתוך הבית שלנו, והם הכלים שיעזרו לנוער הזה או לילדים בכלל, להתחבר יותר לחיים, להיות נוכחים יותר בחיים, להיות יותר קיימים, להיות יותר כאן, כן, להיות עם דימוי עצמי יותר גבוה, כוח מדמה יותר מפותח. מטעם זה בא גם כן הדרישה הגדולה, תראו שתי קריטריונים, לחירות הרוח ואימוץ הגוף. אנחנו צריכים ללכת הכי גבוה והכי נמוך. אהבה ואמונה. מה צריך להקדים? אהבה לאמונה. כשאתה רואה אחד ככה נועה בסיכון, מה אתה צריך קודם כל? לחבק אותו, לאהוב אותו. קודם כל, אהבה. גוף, אימוץ הגוף. ולחזק את התחושה הזאת של הגוף. את המקום הגופני הזה הטוב והנעים. שאדם ירגיש באמת שמשהו טוב קורה לו, שהוא אוהב את החיים שלו מחדש. אחרי זה, תעזור לו גם להאמין בעצמו. תביא לו הערות ממקום חירותי, ממקום גבוה, ממקום אמיתי, רוחני. זה דור דור שם, וכשפניך דור של נביאים, הם צריכים שתביא להם חומר גם חוץ מזה, אבל דור תוכן ציורי אמיתי ועמוק. כי רק רוח חזק ואמיץ וגוף בריא ואיתן יוכלו להכיל בתוכם את ההערות היותר עליונות מבלי זעזוע, ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיים פועלים לאים עוז של יצירה, ולהמשיך מתוכם המשכות של אורחות חיים וכו'. יש כאן תוכנית. התוכנית, תוכנית מפתיעה קצת. אתה רוצה שיהיה לילדים האלה, לנו, הכוונה, שיהיה כלים מתאימים? זה פשוט. צריך כלים שבאים מקום הכי גבוה וגם הכי נמוך. משהו כמו גוף נפש. כי מה זה 170 שקלים של גוף נפש שמשתמשים היום? זה במקום הכי חווייתי, הכי למטה, הכי אוהב, הכי פוגש את האדם, הכי לא מדקלם, מצד אחד. מצד שני, זה מעורר את המקומות הכי נסתרים, כמו החלום בלילה. מקומות הכי לא מודעים, שאתה פתאום אתה אומר, וואו, עושים מבחון במוח אחד. עושים ככה עם היד, סופרים, בגיל פלוני עברת טראומה. איך אתה יודע? רשום, מה זאת אומרת איך אתה יודע? זה רשום בגוף. הגוף יודע, והארץ הזכור. האדם יודע בארץ שלו, בגוף שלו. אז אם האדם עבר טראומה, אז איך לא נציל אותו אלא דרך הגוף? איך אפשר להציל אותו דרך רק דיבורים ומחשבות ודיונים וקבוצות תמיכה? זה לא הנושא. הנושא הוא איך אנחנו מוחקים את החוויה הטראומטית מתוכו. אם ילד גדל עם אמא שלא הייתה בבית מגיל 3 חודשים, שמה אותו באיזה מעון, עם עוד 12 בוכים כמוהו, וזה מגיל 3 חודשים עד גיל 3 שנים, משעה 7:30 עד שעה 6. לא, 4:30, סליחה. כי משעה 4:30 עד שעה 7:30, ברוך השם, יש אמא, כן? אבל הילד הזה, מה הוא לא קיבל בגיל הכל כך קריטי של בניין של 3 הראשונות של הנפש שלו? מה הוא לא קיבל מספיק? אהבה. למה? כי האישה הזאת היא לא קיבלה מספיק הכשרה ציורית. היא לא קיבלה את ההכשרה הציורית הזאת בבית ספר שלה. היא למדה להצליח בבגרויות שלה, והתחתנה עם אחד שגם ככה הוא באמצע ללמוד גם, והוא לא בדיוק מתפרנס וככה, וצריך גם לפרנס, והמציאות לפעמים לא פשוטה. בקיצור, אנחנו מדברים על תופעה מאוד מאוד רחבה של ילדים שלא קיבלו מספיק אהבה, לא קיבלו מספיק את הבסיס הציורי הנפשי, שעובר דרך מגע, דרך יצירה של אינטימיות, דרך זה שיש קשר עדין, נוגע לא נוגע, זה הליטוף. מה זה ליטוף אמרנו? נוגע לא נוגע, נותן מקום לגוף של השני, אבל נוכח, משהו מלטף. המקום הזה הוא מקום מאוד 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 הכרחי. שמו קופים מעבר לזכוכית, והאימא קוף בצד השני של הזכוכית. הקופים הקטנים מתו מחוסר מגע. כן? מגע זה כמו זה הקוסקוס והצ'ולן שלך בשבת, המגע. זה כאילו מחיה אותך. אתה לא יכול בלי, זה לא שאתה יכול להגיד, אוקיי, נעשה רק אוכל כשר. לא, צריך מגע. אז יש לזה לשים את הדעת, איך זה יכול להיות שיש בן אחד שהוא לא נמצא בבית הזה. הוא נעלם. לפעמים במשפחות שרוצות להיות מאוד מאוד קדושות, אז מוצאים אותו גם, כי הוא מפחיל השידוחים. אבל אנחנו לא מדברים על זה, מדברים עלינו, שוב. על החלקים שבתוך האישות שלנו, שהם לא פה עכשיו בכיתה. הם אי שם. זה נקרא בן החמישי בהגדה של פסח, נכון? עוד מעט אנחנו מתקרבים לפסח. יש כנגד 5 בנים דיברה התורה, נכון? יש 4 בנים שנמצאים בעלי הסדר, ואחד בהודו. מה הוא עושה שם בהודו? מה הוא מחפש שם בהודו? חוויות, להיט את הקצב, משהו שמחיה אותו קצת, משהו שהולך כזה בקצב של כאילו לחיות כזה שאני חי, כאילו שאני מרגיש שכאילו אני עם עצמי כאילו. וזה נורא והיום, וזה גלות נוראית. אבל הגלות הנוראית הזאת, צריך להבין אותה. ואנחנו רוצים את הילד הזה, שזה אנחנו, להביא את החלקים האלה מגלות לגאולה. תראו, בסוף ההגדה, לפני קצת רחצה, אנחנו אומרים, לפיכך, אנחנו חייבים להודות, להעלה, לשבר, לפאר, לרומם, להדר, להברך, להעלה, לקלס, למי שעשה לבותינו ולנו וכו', והוציאנו. ואז יש חמישה הוצאות. כן? הוציאה, חמישה הוצאות. מי שיעבוד לחירות, מי יגון לשמחה, מי יבל ליום טוב, מי אפלה לאור גדול, ומי שיעבוד לגאולה. והשואלים המפרשים, רגע, זה יכול להיות שבסוף, שעוד פעם שיבוד לגאולה, הרי שיבוד לגאולה מה הוא כבר לפני כן, מי שיעבוד לחירות. אז מה קורה פה? כאילו יש כאילו שלבים כאלה של חירות, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שמר הרב קוק, לחירות הרוח ואימוץ הגוף. רוצים למצוא איזה מערכת כזאת שמגדלת את האדם לאט לאט, שלב שלב, למקום של חירות הרוח. אז תראו, זה לא הולך לפי השלבים ככה, ליל הסדר. אתם יודעים שכולנו זוכים בליל הסדר לגילוי נבואי, אם אנחנו מכשירים את עצמנו לדבר הזה. כל עם ישראל זוכה לראייה נבואית. עד חצות, בחצות מסתלק, ואז 50 יום אנחנו עמלים בספירת העומר לנסות לבנות מחדש את מה שקיבלנו במתנה. וזה מתנה בליל הסדר, אנחנו זוכים לאור מאוד 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 גדול. זה הולך לפי ככה 4.5 שלבים. שלב הראשון נקרא קטנות א', ואז גדלות א', ואז קטנות ב', ואז גדלות ב'. זה בעצם לפי הגילאים. מה זה קטנות א'? ילד קטן. הוא בר, שהוא עבד כזה לכל המערכות. הוא עבד ליצרים שלו, הוא עבד להורים שלו. אין, מה שקנה עבד, קנה אדון לעצמו. כן? אין לו עצמיות, זה ההגדרה של הקטן הזה בקטנות א'. ואז הוא יגדל, זה נקרא שהוא יבוא משעבוד לחירות. לאט לאט הוא ידע להסתובב לבד, לדבר לבד, ללכת לבית ספר לבד. עד גיל 6, 7, 8. ואז הוא בא ובונה איזה דרגה שנקראת גדלות א'. מה זה גדלות א'? זה גיל בית ספר. שאתה מתחיל כבר להבין דברים, לא רק התקדבק הזה, אלא אתה גם יוזם, אתה גם, יש יצירתיות, כן? אריקסון מדבר על השלב הזה, גיל של יוזמה, אתה כבר יוזם מחברה, אתה כבר אדם יותר גדול, אבל עדיין אתה אדם שאין דעתו מיושבת אצלו. כן? עדיין אין יישוב הדעת, ולכן אתה עדיין נקרא א', אבל אתה עובר אחרי זה לקטנות ב'. מה זה קטנות ב'? גיל ההתבגרות. מה זה גיל ההתבגרות? אתה חוזר שוב כאילו אתה קטן. אתה בועד, אתה מורד, אתה מעצבן, אתה כאילו, אתה עושה, זה הופעה אומר האריזל של מוח שמאל, אין מוח ימין, ועכשיו גיל ההתבגרות הולך לבנות לאט לאט גדלות ב'. ככה ההתפתחות של הילד. אני חוזר, קטנות א', גדלות א', קטנות ב', גדלות ב'. ככה זה גודל ילד למקום אחרי זה שהוא כבר ב-18 בעזרת השם לחופה. אם יש פה בכיתה מי שבן 18 ולא נשוי, אז בעזרת השם זה הזמן להתחיל לשדך. אבל זה מה שחשוב. מה זה ב-18 לחופה? 20 לחופה, יאללה, בסדר. מה זה ב-20 לחופה? שהמוח שמאל כבר הוא מוח ימין. אתה מסוגל להתחתן. אתה נושא את השני בעולמך הציורי. זה לא השכל. השכל הוא וכחן גדול. השכל הוא מבקר, הוא פרפקציוניסט, הוא לא גם וגם. הוא לא מבין כלום מהגם וגם. אז מתחיל המדמה, הופעת המדמה בגיל ההתבגרות, וזה מתפתח, ולכן עיקר ההשקעה של התיכונים שלנו צריך להיות פיתוח כוח המדמה, בעיקר שהציר המדמה הזה הוא מתחיל מאוד למטה, קשור לאדמה, קשור לארץ ישראל, קשור לגוף, קשור ליצירה, קשור לתחושה הנעימה, כן? שקשור למגע. לא, בגיל 19 המדמה הוא כבר נמצא, אבל ההתפתחות של המדמה זה בגיל ההתבגרות, בסדר? לזה יש גיל ההתבגרות. אז זה דבר גדול שזה מתחיל ככה למטה המדמה, אבל בסוף זה מביא את האדם לתפילה, לחתונה, למקומות של דבקות, מקומות של דבקות גם באשתו, בבעלה. ולכן הציונות הדתית, שהיא כל כך רוצה להיות ציונית, אבל גם דתית, זאת אומרת, כל כך רוצה להתחבר בין שמיים וארץ, היא צריכה הכי הכי לעסוק בזה. זה צריך להיות הקוסקוס וצ'ולת של הציונות הזה. אז המקום הזה נקרא כוס א', כוס ב', כוס ג', כוס ד', כן? יש 4 כוסות, כנגד 4 בנים, כנגד 4 לשונות של גאולה, והוצאתי משהו פיזי כזה, והצלתי, זה צל, להיות צל, אתה קטן, אתה עדיין הצל של אבא ואמא, קטנות, קראנו לזה גדלות א', ואז גאלתי, זה כבר מתבגר, ואז לקחתי אותך לעם, זהו, אתה כבר מתחבר לאומה, אתה הולך לצבא, לשירות לאומי, אתה כבר גבר. אבל כל זה יפה מאוד, אבל יש עוד כוס, וזה הכוס החמישי כנגד הבן החמישי. והכוס החמישי כנגד הבן החמישי, הרבה פוסקים היום, פוסקים שאפשר לשתות אותו, זה חידוש בדור הזה. זה הכוס בדרך כלל שממלאים בזמן הליל הגדול, מתחיל ואז נרצה, ואז ושיר השירים, הוא נשאר ומשאירים אותו כל הלילה. כוס של אליהו הנביא קוראים לזה. כן? יש בתוך משפחות כוס מיוחד לזה. כן? ומשאירים אותו עם הכל הזה, הגדול כזה, גדוש יין, ומקווים שבלילה יבוא איזה אליהו הנביא ולא יודע. אבל מה שכן, הרבה פוסקים, הרב לוריה, הרב קוק, המהר"ל מפראקווה, דיברו על זה שבדור הזה אפשר לשתות אותו. למה אפשר לשתות אותו? כי אנחנו בדור שצריך לעסוק בבן החמישי. אנחנו בדור שצריך לעסוק באותם הכוחות, הבן החמישי שבתוכנו. לא רק הבן שקשור למידות ולהתחלת הצמיחה, ולא רק הכוס שקשור למוח שמאל, ולא רק הכוס של המוח ימין, אלא אנחנו צריכים לעסוק באימוץ הרוח ואימוץ גופני. בחירות הרוח, סליחה, ואימוץ גופני. אנחנו צריכים לעסוק במקום החמישי, המקום שנקרא כתר. מה זה כתר? מקום של אמונה, של רצון. מקום שמחבר אותנו לעצם עומק אישיותנו. וזה ניתן מתנה. אז אנחנו נצור כאן ונמשיך, אבל נזכור רק את הדבר הזה, שאם יש נוער בסיכון, סימן שהוא בתוכנו. ובתוכנו הדבר הזה נקרא הבן החמישי שלא נמצא בליל הסדר, על אחיותנו. לא נוכל לזרוק אותו, זה לא יעבוד ככה. כי אז יבוא בן חמישי אחר. אנחנו צריכים לגלות מה באישות שלנו, במה חטאנו. מה לא פיתחנו, לא אנחנו, גם הדורות הקודמים, גם ההורים שלנו. וכדי שזה לא יעבור עוד פעם לדור הבא, כן? אז אנחנו בעזרת השם נמשיך, אם תרצו. מישהו רוצה לשאול משהו?